הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
Im Yair Rave.
So, yeah, that's the world. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi there.
אז אני מקווה שאתם עם מסכות ושוטפים ידיים ושומרים מרחק. די, בואו נסיים עם ההידבקויות. המגפה לא תלך, נמאס מההידבקויות מסביב. שים את קוברד הקצה, אני אהיה רווה, תוכנית 272, 10 בנובמבר, כף ג' חשבן. הצעתי בשבוע שעבר פינה קבועה של סיכום אירועי המנדלוריאן, מסוף השבוע, ידעתי שאסור להבטיח. אז הנה לסיכום, פרק 2, סתם, אומנם יש שם מחווה מאוד נחמדה בחצי השני לשובו של הנושא השמיני, אם זיהיתי נכון, משהו כזה, אבל סיפור נורא מגושם כדי להגיע לשם. וואה, איזה באמת דרך מאוד מסורבלת לספר סיפור כדי להביא את המנדלוריאן לכוכב הזה עם גברת הצפרדיה והביצים שלה. מאוד לא בנוי כמו שצריך. ג'ון פברו כתב את התסריט, אבל נראה שהוא רישל. היה להם בטח, אני מניח שהיו להם סצנות בראש שהם רצו לעשות, כמו הסצנה עם הכבישים על כוכב הקרח הזה. ובעיקר יש איזושהי קלישה שחוזרת על עצמה כבר שוב ושוב, ובכנות נמאס לי ממנה, וזה ש... מישהו עומד ונראה כאילו שזה גמור, ואז יריה, ומתברר שמישהו ירה, מישהו אחר ירה בו ברגע האחרון, מאחורנית, מן הצלה של הרגע האחרון. שזה קורה פעם אחת, בסדר, פעם שנייה, בסדר. זה היה איזה שלוש פעמים בפרק הזה, וזה חוזר על עצמו כמעט בכל פרק. זה כבר הופך את זה לסדרת ילדים. אז אני עדיין נהנה, אבל... אין לי את אותה התלהבות לדבר על הפרק השני, כמו שדיברתי על הפרק הראשון. פייטון ריד, הבמאי של הפרק השני, שזה גם מעניין, שביאו, כבר במאים בעלי שם, פייטון ריד ביים את הסרט עם המודדות צמודות, אני חושב, קראו לזה, נכון? נדמה לי, עם קירסטן דנסט, אם אני זוכר, נכון. יהיה לנו פרסי אופיר, אני אגלה לכם מי יזכה ביום שישי בפרסי אופיר, לפי הערכתי. אבל לפני הכל אני רוצה להגיד מזל טוב לדפש מוד שהתקבלו או הושבעו ביום ראשון, בלילה של בין ראשון, שבת לראשון, להיכל התהילה של הרוק אנד רול. הנה שיר רוק אנד רול ידוע שלהם. מלפני 35 שנה הם כתבו שיר על קורונה. שגורמת לגברים לא להצליח לדבר ליד נשותיהם. Check the disease, סינסקופ 272, אני ערבה, תודה רבה שבאתם.
Understand me.
understand me. Understand me. Understand me.
מאוד. Shake the disease.
Cinemascope.
Cinemascope.
Yeah!
עם יאיר רווה.
A radio signal from another world.
1985. חזרה לשנת 2020. ביום שישי יחולקו או יוכרזו הזוכים בפרס אופיר לשנת 2020. ואני חשבתי שאולי צריך לדלג על טקס ועל הפרס ועל... להכריז על השנה הזאת כשנה עבודה, לא היו סרטים ישראלים כמעט בבתי הקולנוע. מעט מאוד סרטים שהתמודדו השנה על פרס אופיר הם כאלה שהיו בבתי הקולנוע. ביניהם המוסד ומכילה, שהם בכלל סרטי 2019, המחשמלים והמתים של יפו, הם פחות או יותר הסרטים היחידים שהספיקו להיות בבתי הקולנוע לפני הקורונה, לפני שסגרו את הכל, אבל עדיין החליטו לעשות, להכריז למה הם החליטו, הרי זה כל כך ברור, לא שאלתי, כי מה הם יגידו לי, אבל מה שנראה לי זה כי אוסקרים, הפרסי אופיר הם הפרסים שמכריזים, או מחליטים על פיהם, מי ייצג את ישראל באוסקר, אז עושים את כל האופרציה המסובכת הזאת רק כדי שיהיה נציג ישראל לאוסקר, מסרטים שלא היו בבתי הקולנוע. עכשיו, זה לא כזה חידוש גדול, כי מאז ומתמיד פרסי אופיר התחרו בהם סרטים שלא הוצגו לקהל ויצאו לקהל רק אחרי התחרות. זה היה כאילו האג'נדה הגדולה של התחרות הזאת, להשתמש בתחרות כדי, כמקפיצה לטובת אלה שזוכרים, הזוכה, שהסרט שלו יצליח רק כשהגיע לקהל. זאת שיטה עקומה נורא לנהל תחרות. אני תמיד די באנטי המוסד הזה שנקרא אקדמיה הישראלית לקולנוע, כי אני חושב שהם עושים עבודה מאוד רעה בשביל הדבר שהם צריכים לעשות. אז מה שונה השנה מכל שנה אחרת, חוץ מזה שבאמת לא בטח. אז לפחות השנה לכאורה יש להם תירוץ. אין בתי קולנוע ולא יצאו סרטים, אז באמת אנשים לא... או, עכשיו, גם אי אפשר לעשות טקס, כי אי אפשר להביא קהל, אז ההכרזה תתקיים ביום שישי בשעה 3, במסגרת תוכנית מיוחדת של קובי מידן בסוכן תרבות, שם יוכרזו הזוכים. כל שנה, מאז 2004, אני עושה מדגם שבו אני שואל, זו קבוצה של חברי אקדמיה, למי הם הצביעו, ואני רוצה להבין לאן הרוח נושבת, מי הסרט שיזכה, משנת 2004 ועד שנה שעברה, שזה, מה? 15 שנה. תהיתי רק פעם אחת. המדגם שלי, לא אני. זה לא אימור. זה אשכרה מין ניסיון להיות כמעט מדעי ולנטרל את הדעה האישית שלי מהעניין. זה לא אימור, צריך להגיד את זה. אז פעם אחת תהיתי, וזה היה כשהסרט המוביל לזכייה היה הדקדוק הפנימי של ניר ברגמן, ומי שזכה לבסוף היה הסרט של ערן ריקליס, שליחותו של הממונה על ההגבלים עסקיים, לא, שליחותו של הממונה על משאבי אנוש. זה היה פעם, וזה לא היה צמוד אפילו לדעתי במדגם שלי, זה היה לפני 10 שנים. אז זו הייתה טעות. אני אומר את זה כי עכשיו שוב יש סרט של ניר ברגמן בתחרות, ונדמה היה לי שהוא מועמד מוביל, וזה המקום שבו המדגם שלי צריך להגיד, המדגם הוא מנוטרל מטעם אישי. נתחיל עם הקדמה. מבין הסרטים שהוצגו השנה לחברי האקדמיה, והוצגו באתר VOD שהם הקימו, אתר מוצלח, מבין כל אתרי ה-VOD שצצו בחצי השנה האחרונה בסינמטקים למיניהם, אני חושב שזה של האקדמיה עבד לי הכי חלק והכי טוב, והיה די שמחתי לראות שם סרטים מהבית ולא ללכת לסינמטק. הייתי נורא מתבאס לראות את הסרטים האלה בסינמטק. בקיצור, הסרטים באופן כוללני, על פי רוב, לא היו טובים לדעתי. לא אהבתי אותם. שזה גם, זה יוצא דופן. אני נורא אוהב את הקולנוע הישראלי, ואני תמיד חושב שלפחות מהסרטים הבולטים בשנה, יש איזה בין 4-5 סרטים שאני אוהב, ויש חושב שהם טובים ושהם משמעותיים, ואחד מסחרי, ואחד ארטיסטי, ואחד... ויש איזשהו גיוון. באופן כללי, אני חושב שבאמת יש איזשהו סוג של אושר שאני אוהב בקולנוע הישראלי. השנה הזאת, חלק מזה זה בגלל הנסיבות, הייתה שנה מאוד מינורית, סרטים מאוד קטנים, סרטים קטנים, אז נתלווה לזה, כשהסרטים הם קטנים וגם זולים, אז מתלווה לזה גם מכוערים. כלומר, שהצילום לא מרשים, מנסים ומשתדלים, אבל באמת, אחד הדברים הראשונים שנדפקים כשאין כסף, זה איכות הצילום, תאורה, פוסט-פרודקשן וכן הלאה. וזה תמיד מחזיר אותי לאיזשהו סוג של לרגרסיה של הקולנוע הישראלי, כי לקולנוע הישראלי היו שנים כל כך מכוערות בגלל חוסר כסף. אז קצת הקולנוע, הסרטים שהוצגו השנה היו כולם מאוד ריאליסטיים, מאוד קטנים, מאוד משפחתיים. שלושה מהסרטים המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר הם סרטים על הורים וילדים, על יחסי הורים. זה גם... זה יפה, כל סרט בפני עצמו, אבל כשרואים את זה במבט המערכתי, זה נהיה כל כך נדוש. ולא מספיק אהבתי מספיק סרטים, אבל היה סרט אחד שממש ממש אהבתי, אבל ממש ממש אהבתי, וזה הסרט של ניר ברגמן, שנקרא הנה אנחנו, עם שי אביב ונועה מנבר בתפקידים הראשיים. אני ארחיב עליו מן הסתם מאוד, מתישהו יגיע איפשהו לקהל בשנת 2021, 2022, לכו תדעו מתי זה, הם כרגע מחכים לבתי קולנוע. אני לא יודע אם זה רעיון טוב או לא, אבל זאת הציפייה שכשהסרט יגיע לבתי הקולנוע הוא יצליח. אני מאמין דרך אגב שזה נכון, זה סרט אומנם מאוד מאוד קטן, על אבא ובן, אבל הוא כל כך מרגש, אני חושב שבאמת הוא יכול להצליח. ובעיניי הסרט הטוב ביותר של ניר ברגמן מאז כנפיים שבורות. יש לי כזה עליות וירידות עם הסרטים של ניר ברגמן, את הדוקדוק הפנימי מאוד אהבתי, ואז את יונה פחות, ואז את להציל את נטה, אהבתי את הסיפור הראשון, זה הסיפורים קצת. קיצור, לא כל הסרטים אני אוהב באותה עמידה, הסרט הזה ממש אהבתי, וגם התגנב עליי בהפתעה, כי מה לי ולסיפור על אבא ובנו האוטיסט שיוצאים לסרט מסע ברחבי ישראל, אבל זה כתוב נהדר, זה משוחק נהדר, ויש לברגמן איזשהו טאץ' שהוא קסם באופן שבו הוא מביים סצנות. זה באמת, בכל שפה ובכל מכל תפוצה, הרבה זמן הסרט לא ככה נגע בי והלך איתי כל כך הרבה זמן. אז מבחינתי, ברגע שראיתי את זה, ולדעתי שאר הסרטים היו הרבה יותר בינוניים, לא, אף אחד לא גרוע, אבל סרטים שבאמת היו סתמיים, היה לי ברור באופן חד משמעי שזה הסרט שיזכה. לא היה לי שום ספק שזה הסרט שהולך לזכות, כי אמרתי, אין בכלל תחרות, איך בכלל אפשר להשוות, אני לא צריך לעשות מדגם השנה, כי זה כל כך בטוח בעיניי, שאני לא עושה, ובאמת לא תכננתי לעשות מדגם, גם כי חשבתי שזה מין שנה עבודה ובשביל מה, ולא יהיה טקס ולא יהיה דיבור, וזה כזה אירוע פנימי, אפילו לא בתוך התעשייה, בתוך כמה חברי אקדמיה. עד שהתחילו חברי אקדמיה לשאול אותי בסוף השבוע, תגיד, אתה לא עושה מדגם השלם, כאילו מה קורה, איפה המייל השנתי ממך? אז החלטתי לעשות, ועשיתי את זה די מהר ודי בחיפזון, ועם קבוצה הרבה יותר קטנה ממה שאני עושה בדרך כלל, אבל לא הייתי צריך להמשיך עם זה, כי התמונה הייתה מאוד ברורה, מאוד מהר. על פי המדגם שעשיתי, הסרט שהולך לזכות ביום שישי בפרס אופיר הוא אסיה. סרט הביקורים של רותי פריבר, שזכה בשלושה פרסים בפסטיבל טרבקה במרץ, פסטיבל שהיה אמור להתקיים בלייב, אבל ממש בשנייה האחרונה עבר כמעט כולו לאונליין, והתחרות התקיימה אבל כרגיל, ושירה הס זכתה בפרס המשחק, ודניאלה נוביץ' זכתה בפרס הצילום, והבמאית רותי פריבר זכתה בפרס על שם נורה אפרון ליוצרת, לבמאית, לבמאית או תסריטאית, פרס שטליה לוי כבר זכתה בו על אפס ביחסי אנוש, וזה הסרט שהולך, לפי המדגם שלי, זה הסרט שהולך לזכות. עכשיו אני אומר את זה יחסית בביטחון, כי הפער עצום בין שאר בינו ובין שאר הסרטים, אז ככה מסתמל, עכשיו זה גם הגיוני, זה הגיוני, כי אם אני מנטרל טעם ומסתכל רק על המדדים, אז הסרט ביקורים, זה יום הולדת 30 לפרס אופיר השנה. כלומר, יש כבר 30 סרטים זוכים, ואפשר לעשות סטטיסטיקות, והסטטיסטיקה, אם תראו, של הסרטים הזוכים, היא מאוד ברורה. חברי האקדמיה מעדיפים סרטי ביקורים, זה עניין פסיכולוגי. יש פה פסיכולוגיה, זה לא קשור לטעם, זה קשור לזה של אנחנו לא אוהבים במאים שכבר הצליחו. או שאנחנו רוצים שכל הצלחה שתהיה לכל סרט ולכל יוצר תירשם על האקדמיה, ואחר כך אנחנו כבר נוכל להתעלם מהבמאים. לכן מעט מאוד במאים זוכים ביותר מפרס אופיר אחד. מעט מאוד במאים, שניים אני חושב, נכון? ארי פולמן וסף סידר. אני חושב שהם... וסבי גביזון. שלושה. זה מאוד נדיר ש... מישהו יזכה יותר מפעם אחת בפרס אופיר, איזשהו סוג של מנטליות של השבט הזה שנקרא תעשיית הקולנוע הישראלי. אז זה הגיוני, וגם צריך לזכור ששירה הס כוכבה דרך השנה בזירה הבינלאומית, בזכות הסדרה של נטפליקס, Unorthodox, מורדת, היא הייתה מועמדת לפרס האמי, וממש היה מי שעוקב אחרי התקשורת האמריקאית, ולא רק בתקשורת הבידור, אלא גם... תקשורת הכללית, שירה הס הייתה כאילו התגלית הגדולה של התקשורת האמריקאית, אז אני חושב שיש איזושהי סוג של מחשבה שהיא לא מופרכת, שבזכות שירה הס, בזכות התשומת לב שהסרט יקבל בגלל, או בזכות שירה הס, אז הסרט יבלוט כשהוא יגיע לאוסקרים. אז אולי זה נכון, לא יודע. אני יכול להגיד דבר אחד על אסיה, מאוד אהבתי את הצילום שלו. שוב, זה צילום שנעשה באמצעים מצומצמים מאוד, סרט מאוד קטן על אם ובת. זה מתחיל קצת כמו כנפיים שוברות של ניר ברגמן, כלומר שניר ברגמן יזכה בכל מקרה, כי היא גם בוגרת של סם שפיגל, אז מן הסתם אולי הייתה תלמידה של ניר ברגמן, וזה מתחיל מאוד דומה לכנפיים שוברות, יחסי אמא ובת, בת מתבגרת ומורדת, והאמא חד הורית שקשה לה, ועובדת כאחות בבית חולים, אז היא מטפלת בכולם, אבל פחות יכולה להשקיע ולטפל בבת שלה. זאת ההתחלה, זאת נקודת המוצא. ואז הבת מורדת. ההמשך הוא אחר לגמרי, כי זה הופך להיות לסרט מחלה על אמא שעוזרת לבת שלה, כשהמחלה שלה, איזשהו סוג של מחלה ניוונית, הולכת ומחמירה. אז הצילום של דניאלה נוביץ', אני משוכנע שהיא תזכה, לא בדקתי, המדגם שלי הוא רק לגבי הסרט, תכף נדבר על עוד קטגוריה, רק לגבי הסרט, אז מפה זה כבר הימורים ותחזיות שלי, אני בטוח שדניאלה נוביץ' תזכה בפרס הצילום, כי באמת הצילום יפה, באמת היא בתוך עולם מאוד מציאותי וקודר וקשה ולא מאוד מקורי מבחינה קולנועית, איזשהו סוג של נקודת מבט שמחפשת את האינטימי, את הקטן, את הפרטים מתוך הכלל, המסגור יפה של זה, זה מצולם בירושלים, מסגור יפה של הדמות הראשית, אסיה, האימא, בתוך העולם הזה של ירושלים. אז הצילום מאוד יפה, אז את זה הערכתי, גם המוזיקה של קרני פוסטל מאוד יפה. אז יש דברים יפים, ושירה הס, אני מניח שתזכה, גם שירה הס וגם אלנה איב, יזכו בפרסי המשחק כשחקניות, שחקנים ושחקנית משנה, אני מניח. ככה נראה לי, שמע לי הגיוני. ביקשתי מקבוצת המדגם המאוד לא מדעית שלי, כן? כמעט מאוד רנדומלית, שתגיד לי גם מי, עבור מי הם בחרו לפרס הבימוי, כי היה לי ברור שזו שנה שכנראה, נראה לי שפרס הבימוי ופרס הסרט הלכו ליוצרים אחרים, גם כי בהתחלה חשבתי שיש איזשהו סוג של תחרות בין הנה אנחנו של ניר ברגמן ואסיה של רותי פריבר, אז חשבתי שאחד יזכה בפרס הסרט ואחד יזכה בפרס הבימוי, ושני האבא ובן יזכו בפרסי המשחק, והאם והבת יזכו בפרסי המשחק לשחקניות. חשבתי שזה יתחלק ככה ביניהם, כנראה שהייתי אאוט לגמרי, כי זה לא הולך ככה. אז כרגע אני לא יכול להגיד לכם מי הולך לזכות בפרס הבימוי, כי יש לי תיקו מוחלט בין שלושה במאים ועוד אחד שמאוד צמוד אליהם. אז זה לא משהו זה כאילו, היה לנו בחירות בארצות הברית, too close to call, אני לא יכול, כל אחד מהם יכול להיות הזוכה, צריך לספור את כל הקולות. אז שלושת הבמאים הם ניר ברגמן, רותי פריבר, שההיגיון אומר בדרך כלל באמת הסרט שזוכה, גם הבמאי או הבמאית שלו זוכים. אז זה שרותי פריבר היא בטקו עם ניר ברגמן, זה דווקא נותן לה עדיפות, אבל צמוד אליהם ממש אותו דבר, עם אותו מספר קולות, רם לוי, שביים את הסרט המתים של יפו, וזה מדהים, הוא בן 80, וזה הסרט העלילתי הקולנועי הראשון שהוא מביים בגיל 80, יש לו קריירה עצומה וענפה כיוצר דוקומנטרי ויוצר של דרמות בטלוויזיה, זוכה פרס ישראל לקולנוע ולטלוויזיה, אבל כסרט קולנוע זה הסרט הראשון שהוא עושה, הוא הספיק להיות כמה שבועות בסילמטקים בתחילת השנה, לא סרט שאני אוהב. אני מאוד מאוד מעריך את רם לוי. אני חושב שרם לוי הוא שגריר לעידן אחר בקולנוע, של מישהו שרואה את הקולנוע כאיזשהו סוג של שליחות הומניטרית. ככלי לאקטיביזם הומניטרי. וככזה הוא באמת הקולנוע שלו כל הזמן מקדם רעיונות שמסתכל על אוכלוסיות שנמצאות בפרינג', בשוליים של החברה, שוליים כלכליים, שוליים חברתיים, שוליים גיאוגרפיים, ובאמת מישהו שיש לו עין טובה ולב טוב, אבל, ובאמת יש פה פעם ראשונה הוא מעמד לפרס אופיר, בגיל 80, אז אני מבין את הסנטימנט לרצות לתת לו פרס אופיר על בימוי, אבל באמת, כאילו, ראיתי את המתים של יפו, ואני יכול להגיד עליו דברים טובים, כי באמת זה בסרט שמסתכל על, 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 על יפו ועל הערבים ביפו, ועל הפער בין 48, ההשתנות של יפו מ-48 ועד היום, ויחסי הכוחות בין ערביי יפו וערביי השטחים, הרבה דברים, והכל בתוך איזשהו סוג של מלודרמה משפחתית, ובתוך זה גם איזשהו סוג של סרט אמריקאי שמצטלם ברחובות יפו, אז גם יפו בתור מקום של קולנוע, מקום מתסכל של קולנוע, כי אי אפשר לצלם את יפו של 48 ביפו של היום, צריך לנסוע למרקש בשביל לעשות את זה. זה גם הבחנה יפה. אבל בימוי, באמת, מכל הסרטים שהיו שנה בימוי, לא יודע. שוב, זה מסוג הדברים שבאמת לפעמים נדמה לי שחברי האקדמיה בדבר הזה שקרה פרס אופיר, הם לא באמת פועלים על פי טעמם, או הדברים שהם הכי אוהבים, או שהכי פשנט לגביהם, אלא איזשהו סוג של חלוקת מזכרות שכזאת. אז אני תוהה, אני לא יודע. אז אני לא יודע אם באמת הוא יזכה או לא. אם הוא לא יזכה, אז שידע רם לוי וידעו מפיקיו, שזה היה ממש צמוד, ממש צמוד. עכשיו, אני צריך להגיד עוד דבר, מי שמאוד קרוב אליהם הוא גם אורן גרנר, גרנר. אורן גרנר, הבמאי של אפריקה, אם יש הפתעה אחת שהייתה לי בקרנות האקדמיה, זה היה אפריקה. ופה באמת אני צריך לתת דווקא קרדיט לחברי האקדמיה. זה סרט שהוצג בבחורה בפסטיבל חיפה לפני קצת יותר משנה, והוא זכה שם בפרס הסרט הטוב ביותר, ומשהו בסרט הזה לא משך אותי לראות אותו. גם מבקרי קולנוע, אני לא רץ לראות כל הדבר, יש לי איזשהו סוג של משהו שאני מרגיש, האם אני רוצה לראות את הסרט. ומשהו בסרט הזה נורא לא משך אותי לצפות בו, בעיקר כי ראיתי את הסרטים הקצרים שאורן עשה לפני זה, כסטודנט במנשר, ולא התחברתי לעבודה שלו, וגם אומרים לי שאני רואה כזה בפוסטר או בתקצירים שהוא עושה סרט על ההורים שלו, בהשתתפות ההורים שלו, מצולם בבית של ההורים שלו, שמתרחש בבית ילדותו, הכל כזה משדר מאוד הום מובי, אין לי, באמת, אני כל כך רחוק משם, זה משדר לי איזשהו סוג של חובבנות, איזשהו סוג של משהו של מישהו שיכול להסתכל רק לתוך, על הבלטה הקטנה שבה הוא, זה מזכיר לי סרטים של ישנים של נדב לויטן, שעושים סרטים על קיבוצים ועל מושבים ועל אנשים ש... לא יודע, הכל שם נשמע לי לא מתאים לי, לא מתאים לתקופתנו, הכל היה... ואז בזכות זה שהסרט היה מועמד לפרס אופיר, התיישבתי לראות אותו, ופשוט הוקסמתי מהסרט. אני מוריד את הכובע לפני אורן גרנר, איך הוא ביים את ההורים שלו, עבודה מאוד יפה של בימוי, עריכה, צילום, כתיבה. זה סרט שאני מאוד מקווה שיזכה בפרס עריכה, כי יש בו איזשהו סוג של פלא שקורה בו, שאני חושב שאולי קרה בשלב העריכה. אני לא יודע איך עשו אותו, כי הוא לא הום מובי בכלל. יש בו משהו ארמומי ומתוחכם. הוא כאילו מעמיד פנים שהוא... סרט של כזה ילד ביישן שמפחד לצאת מהבית ומבוסס סרט עם ההורים שלו, משהו כזה מסטודנט לקולנוע בתיכון, אבל סרט מאוד מחוכם, גם מבחינת העלילה שלו, גם מבחינת העשייה שלו, הפתעה גדולה. אז אורן, לפי המדגם שלי, מאוד קרוב אליהם, הוא לא בטקו יחד עם ניר, רותי ורם, אבל הוא מאוד קרוב אליהם. אז זה מין מצב כזה שבו אני לא יכול להגיד מי יזכה. שוב, ההגיון אומר רותי פריבר, כי בדרך כלל זה הולך סרט ובימוי, אבל אם הייתי צריך למלא את טוטו, יכול להיות שהייתי מאמר על רם לוי. אבל שידעו שני אחרים שהם מאוד קרובים לזה, ואני מאוד מקווה שאפריקה יזכה במשהו. יש לי תחושה אחרי שראיתי אותו, למרות שלא ביקשתי מאנשי המדגם שלי לשתף אותי במי הם בחו בפרסי המשחק, פשוט אין לי את הכוחות להתחיל לשקלל את כל הנתונים האלה, זה רק אני. אבל פתאום אני מרגיש שלהבדיל מההתלהבות שלי מהסרט של ניר ברגמן, אולי אחרים קצת פחות התלהבו ממנו, או שהתלהבו ואמרו, אוקיי, אבל זה ניר ברגמן, הוא כבר זכה במספיק פרסים, והסרט היה אמור להיות בפסטיבל קאן, אז יש, הפסטיבל בוטה לבסוף, אבל הלוגו של פסטיבל קאן מופיע בפתיחתו, אז הוא זכה בפרסים, הוא ואסיה די חולקים ביניהם לא מעט פרסים של משחק וסרט, תסריט ובימוי בפסטיבלים שעדיין כן מתקיימים בשבעה חודשים האחרונים. אז פתאום יש לי תחושה שמאיר גרנר, שהוא האבא של אורן גרנר, והוא השחקן הראשי ב... הוא נון אקטור, והוא השחקן הראשי באפריקה, שהוא יזכה בפרס המשחק, כי יש גם עוד משהו שהאקדמיה שלנו, שיהיו בריאים חברי האקדמיה, נורא אוהבים לתת פרסים לנון אקטור, זה כן, מאימא של דובר קוסשווילי ועד שחקנים בסרטים של... ירון שני, עירום ועיניים שלי וכן הלאה. שזה מגוחך, כי זה כל כך הרבה שחקנים, ולתת דווקא את הפרס לנון אקטורס. לא יודע, לא. אני מאוד מקווה ששי אביבי יזכה, אני הייתי בוחר בשי אביבי, הוא היה צריך לזכות כבר מזמן, היה צריך לזכות כבר על שבוע ויום, שהוא עשה שם תפקיד נהדר, ואני מאוד מקווה ששי אביבי יזכה, אבל אני כבר לא בטוח שזה מה שהולך לקרות. אבל בסופו של דבר, זהו, אתם, זה קורה ביום שישי בשלוש. יום שישי בשלוש זה שעה שלא נוכל לאף אחד. אין בן אדם אחד במדינת ישראל שיום שישי בשעה שלוש היא שעה שנוכל לו לדעת מי, ולהדליק טלוויזיה ולראות מי זכה בפרס אופיר. זה הכי נעשה באופן, לא יודע מה. נעשה וי ונגמור עם זה, ונוכל לפמלא את הטפסים לאקדמיה האמריקאית ולהגיד להם מי הסרט ש... שלנו ולהמשיך הלאה. יש לאקדמיה יושב ראש חדש, אסף אמיר, יש לו מנכ"לית חדשה, יש לו ועד דנה לרר, יש שינויים בוועד המנהל בשנה האחרונה, אני חושב היו התפתחויות, היו אנשים שזה, היו מלחמות גדולות במהלך השנה באקדמיה. ממש הגיע הזמן כבר שמישהו שם יחליט איך עושים את זה, מה התפקיד של האקדמיה, רק לעשות טקס, רק לבחור את הסרט שהולך לאוסקרים, זה הכל. אני עושה את זה לבד בבית עם מיילים וקובץ וורד. לא צריך אקדמיה בשביל זה. האקדמיה צריכה להיות דבר הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי, ועם גוף חינוכי וגוף שמלמד ואהבת קולנוע ושומר ומשקם סרטים, ובתוך כל זה גם נותן פרסים לסרטים הטובים שהוצגו בבתי הקולנוע. זה כל כך חשוב, אני לא מבין למה זה משהו שהוא נתון למסע ומתן ולמחלוקת. התחרות צריכה להיות בין סרטים שהוצגו בבתי הקולנוע, לשתף את הקהל בבחירה ובתחרות, ולא להגיד אלה התחרות בין הסרטים שיוצגו מתישהו בבתי הקולנוע. הסרטים, בגלל הקורונה, הסרטים מתחרות הפרסופיר של 2019 עדיין לא הוצגו בבתי הקולנוע. עקום, הכל עקום. קוף מעצבן כל כך. אלבום חדש לאילס. שמענו ממנו קטע בשבוע שעבר, הוא נקרא Earth to Dora. זה השיר הנהדר שפותח אותו, Anything for a Boo. Hills Mark Everett חדש.
Radio, what the fuck?
זה חדש של אלביס קוסטלו, גם אלבום חדש, איזה כיף. קטע שנקרא No Flag, אלבום נקרא Hey Clock Face. יש לנו עוד קצת לדבר על שני אירועים שקורים השבוע שמשמחים אותי, כי זה מצד אחד איזשהו סוג של אילוץ, מצד שני יש פה איזשהו חידוש גדול שאני רואה בו פוטנציאל עצום. פסטיבל הקולנוע חוזרים לחיינו למרות הקורונה, ולמרות שבתי הקולנוע עדיין סגורים, הם לא ייפתחו בתי הקולנוע לפני ינואר, כמו תשכחו מזה. אני מופתע אם זה יקרה בינואר, אבל לפני ינואר לא היו בתי הקולנוע. אבל פסטיבל הקולנוע איכשהו ככה קמו לתחייה קצת בזכות הדבר הזה שקרה פסטיבל אונליין. בתוכנית של גואל פינטו, גם כן תרבות, דיווחו לפני כשבוע שבפסטיבל דוק אביב האחרון צפו 60,000 איש בסרטים. זה לא 60,000 איש, אלא היו 60,000 צפיות בסרטים של הפסטיבל, ושבפסטיבל חיפה, שגם כזה ארגנו אותו מאוד ברגע האחרון לעבור לאונליין, צפו 30,000 פעמים. כלומר, היו 30,000 צפיות בסרטים השונים. כל צפייה היא כמובן גם צפייה בכסף וגם בסרטים. ובמקביל, פסטיבל ניו יורק פרסם, שזה היה פסטיבל מבחינת צפיות, הכי מצליח אי פעם, כי 70 אלף איש אנשים צפו בסרטים. שוב, 70 אלף צפיות, זה לא 70 אלף איש, זה יכול להיות איש אחד שצפה 70 אלף פעמים. אבל 70 אלף, ומכל העולם ומכל הארץ, מכל ארצות הברית, לא רק פסטיבל ניו יורק, רק מי שנמצא בניו יורק יכול להיכנס, ואז כמות הכרטיסים שאפשר למכור באופן מקסימלי, זה ככמות המושבים שיש באולמות, אז זה לא יהיה 70 אלף, 70 אלף איש. אז פתאום אני חושב שכולם מגלים את הדבר הזה, שפסטיבל קולנוע יכולים להיות משהו שהוא ארצי לאומי, ולא רק מקומי ולוקלי, ולכן כדאי לשים לב שיש השבוע שלושה פסטיבלי קולנוע שמתקיימים במקביל, אחד שכבר נפתח, פסטיבל סרטים בערבה, בדרך כלל הוא במושב צוקים, באמצע שום מקום, באמצע הדרך בין ים המלח לאילת, שזה כנראה אטרקציה מאוד גדולה, לנסוע לשם לסוף שבוע, לקחת צימר מבוץ, באמצע המדבר, תחת שמיים, ואז לראות את שני סרטים, ברגע שהשמש שוקעת, שני סרטים בלילה אחד, תחת כיפת השמיים, נשמע לי רעיון נהדר, אבל זה לא, מאוד לא ספונטני, זה לא בא לכם לראות סרט. פסטיבלים בחיפה ובירושלים, אפשר לנסוע מתל אביב לראות סרט ולחזור. זה לא נוח, אבל אפשר לעשות את זה. צוקים, אין מצב. או שאתם מתכוננים לזה מראש, וסומכים על הרפרטואר שיכינו לכם, או שאתם מפספסים את הסרטים. ואני חייב לומר שהרפרטואר בפסטיבל הסרטים בערבה, בשנים האחרונות, זה המהדורה התשיעית, תמיד הפתיע אותי לטובה. יש על מי לסמוך שם. אז עכשיו רוב ההקרנות הם אונליין, חוץ מבסוף השבוע הקרוב, שיהיו כמה סרטים שאין להם גרסאות אונליין שיוקרנו בפורמט דרייבין. ביניהם הסרט החדש של תומאס וינטרברג, שמקבל ביקורות נורא טובות בכל העולם. אז אם יש לכם מכונית, אתם יכולים לראות אותו במוצאי שבת בצוקים. אם לא, אני חושב שהמפיצים שלו מחכים שיפתחו בתי הקולנוע, אבל לכו תדעו מתי זה יקרה. ומתי נראה את הסרט. אז זה קורה עכשיו, ומחר, ביום רביעי, 11-11, ייפתח פסטיבל הקולנוע היהודי בירושלים, ומחרתיים, יום חמישי, ייפתח פסטיבל הקולנוע הגאה, TLV Fest, פסטיבל לקולנוע הגאה, בסינמטק תל אביב. כל הסרטים, כל הפסטיבלים האלה לא מתקדמים בסינמטקים, הם מתקדמים במחשב, כלומר, וזה משהו שאני חייב להגיד, עם כל הצער הזה, ללכת לראות סרטים, קהל, מסך גדול, חושך, ריכוז, בלי טלפונים, סאונד כמו שצריך, הכל נכון, אבל האפשרות הזאת, ביום חמישי הקרוב, לשבת על הספה שלי, וזה לא משנה אם אני בתל אביב, חיפה, או מטולה, ולזפזפ בין הפסטיבלים בצוקים, ירושלים ותל אביב, ולבחור את התוכניה של עצמי, זה משהו מדהים. באמת, אני חושב שזה יש פה שיחוק עצום, כמות עצומה של סרטים, סרטי ארט-האוס. אז בפסטיבלים האלה, כל אחד מנסה לייחד את עצמו לאיזשהו סוג של נישה, פסטיבל קולנוע לקולנוע גאה, פסטיבל סרטים יהודיים. אבל כשאני יושב בבית, אז הנישות פחות מעניינות אותי, אני מחפש את הסרטים הטובים. ויש. יש מה לראות, פחות סרטים מדוברים, או סרטים שזכו בפרסים, או סרטים שיש סביבם איזשהו סוג של דיבור. אז בואו ננסה להרכיב לנו איזושהי תוכניה, גם מפסטיבל הקולנוע הגאה, שהסרטים בו יותר טובים, גם מפסטיבל הקולנוע היהודי, שבאמת זה מאוד ממוקד על יהודים, וכמעט תמיד בפסטיבל הקולנוע היהודי זה יהיה אחד משניים, או הנושא של היהודים האמריקאים, וכמה קשה להיות יהודי עם איזשהו סוג של יידישקייט. אנחנו כאילו, we're not practicing Jews, אבל לא יודע, יש איזשהו סוג של, יש לפחות שני סרטים כאלה בפסטיבל השנה של איזשהו סוג של, אני יהודי, אבל מה זה אומר לי? זה לא קשור לחיי. והדבר השני, בדרך כלל זה שואה. או אנשים מפורסמים שהיו יהודים. אלברט איינשטיין ומודיליאני ועוד אומנים וסופרים שהם יהודים. אלה שלוש המשבצות שבדרך כלל הסרטים לקולנוע היהודי מתמקדים בהם, אבל עדיין יש שם סרטים שכדאי לראות. בואו נתחיל עם הפסטיבל הקולנוע הגאה, כי אני חושב, זה פסטיבל שגם איתו יש לי איזשהו סוג של מסע ומתן ארוך, כי אני חושב מה שמעניין אותי זה איכות הסרטים. ולפעמים פסטיבל הקולנוע הגאה, נדמה לי שהבחירה שם נעשית סביב איזשהו סוג של שוק וליו, ואיזשהו סוג של הצהרה פנים קהילתית של הנה אנחנו, ומין משהו כזה שהוא יותר אג'נדה דריבן מאשר קולנוע דריבן, והשנה פחות הרגשתי את זה, שזה פחות, באמת השאלה היא, האם אני כחובב קולנוע, יש לי מה לראות בפסטיבל, אז יש. בראש ובראשונה סרט, שגם סרט שיהיה לי קשה להגן עליו ולנמק אותו, אבל פשוט אהבתי אותו. הוא איכשהו נגע לי. סרט שנקרא אמה, יכול להיות שזה אמה בעצם, אבל זה אמה, E-M-A, לא אמה, E-M-M-A, הכיתוב האמריקאי, היה סרט אמה בתחילת השנה על פי ג'יין אוסטן, זה אמה עם אם אחת. זה סרט שהיה בפסטיבל ונציה בשנה שעברה. ולצידו אני אזכיר עוד סרט עם שמות פרטים שנקרא מתיאס ומקסים, שהיה בפסטיבל קאן בשנה שעברה, לפני שנה וחצי. אמה זה סרט של פבלו לורן, מתיאס ומקסים סרט של קסביה דולן. שני הבמאים האלה, פבלו לורן הצ'יליאן וקסביה דולן הקבקי, או קנדי, כן, קנדי ממונטריאול, שני היוצרים האלה הם יוצרים שבפסטיבלים נורא מתלהבים מהם כבר הרבה זמן, ואני לקח לי זמן להתחבר אליהם. לא התלהבתי מהסרטים שכולם התלהבו סביבם, אף פעם לא הבנתי מה הביג דיל סביב שני הבמאים האלה, הם לא הרשימו אותי במיוחד. היה בהם משהו גימיקי ביוצרים האלה. והנה מגיעים שני סרטים שאין עליהם כמעט דיבור. הם לגמרי סרטים מינורים בפילמוגרפיה שלהם, סרטים שככה גם לא זכו להפצה גדולה, לא זכו בפרסים גדולים, לא. ואלה מהסרטים שאני הכי מחבב של היוצרים האלה. כלומר, אני צריך אולי משהו שהוא מינורי, שהם עושים על הדרך, שהוא לא סרט שמקבל מיד את הכותרת יצירת מופת, ודווקא לזה אני מתחבר. נתחיל עם אמה. אמה היא רקדנית בלהקת מחול, והיא נשואה למנהל ולקוריאוגרף של להקת המחול. המנהל והקוריאוגרף מגלם אותו גאל גרסיה ברנל, שחקן שגם משחק בכל הסרטים של פבלו לורן, ומכירים אותו, כן? והוא קצת אסהול כזה, הוא א' מאוד אגרסיבי כיוצר, אבל גם כבן זוג הוא מישהו שקצת מתעלל רגשית אפילו הרבה, באשתו, בבקסטורי, ברקע של הסיפור, יש סיפור שהם מספרים לנו שהם אימצו ילד שנה לפני זה, ילד בן 7, כי הם לא יכלו להביא ילד לעולם, אימצו ילד, לא הסתדרו עם הילד, הילד השתולל להתפרע והצית את הבית, והם מסרו אותו בחזרה לרשויות הרווחה, ופה הסרט בעצם מתחיל מזה שאמה פשוט שבורה מהדבר הזה, מהכישלון שלה כבת זוג, כאימא, והיא מבטאה את עצמה בריקוד, יש המון המון מחול ריקוד בסרט, ולשם היא הולכת באופן שבו היא מבטאה את עצמה בריקוד שמדריכים אותה, בעלה מדריך אותה, או שהיא מדריכה ריקוד לבני נוער בבית ספר. ואז מתחיל איזשהו סיפור שלה, של איזשהו עניין של גילוי עצמי, של לעזוב את הבית, לחפש את הילד, ולמצוא איזשהו סוג של זוגיות חדשה. אז יש חלק מהעניין הזה, זוגיות חדשה עם אישה, ועם קבוצת נשים, קבוצת תמיכה נשית, שזה כבר מה שמכניס את זה בתוך הרובריקה של הקולנוע הגאה. אבל סרט שהוא הרבה יותר, סרט שהוא כולו על תשוקה ואהבה ואיסורים, והוא נורא נורא גופני, נורא נורא פיזי, עם מוזיקה מופלאה של יוצר שלא הכרתי, ואני בימים האחרונים על הספוטיפיי עליי, ניקולס ג'אר, אומן אלקטרו צ'יליאני, פסקול פשוט נפלא, מצולם מדהים, מהשעות הראשון, הכל איזשהו סוג של חוש ויזואלי כזה, של מישהו שחושב בדימויים מופלאים, כמו עטיפות של תקליטים, פשוט, אז זה סרט שהוא קצת מבולגן, וקצת מבולבל, וקצת over the top, אבל משהו שם, גם ויזואלי, וגם, באמת, זה איזשהו סוג של אורגיה של צבעים, וצורות, וצלילים, ומחול, והכל, והרעיון הזה של אישה שמרגישה שהגברים בחייה תוקפים אותה, בין אם ממש, באופן ממשי או באופן פסיכולוגי, ואז מוצאת לעצמה קבוצה נשית שתומכת בה, זה מוטיב שחזר בשלושה סרטים שראיתי מסרטי הפסטיבל, TLV, פסטיבל הגאה, גם שני סרטים, גם הם מדרום אמריקה, כי אני חושב שזה משהו קורה בדרום אמריקה, סרט ארגנטינאי שנקרא אחת מאלף, על נערה בת 17 חובבת כדורסל, שמוצאת לעצמה איזשהו סוג של קבוצת ייחוס נשית, שעומדת לצידה כשאחד הבנים מהחבר'ה שלה, כזה טומבוי, אחת מהחבר'ה, ואחד מהחבר'ה נסה לתקוף אותה, ואז יש לה את החבורה שהיא מוצאת לה, וסרט ברזילאי שנקרא קוראים לי בגדד, שהוא סרט לא רע בכלל, סרט ביקורים שזכה בפסטיבל ברלין האחרון בפרס ג'נרשן, זה פרס לסרטי התבגרות ונוער, גם נערה בת 17, גם טומבוי, הפעם סקייטרית, וגם היא ככה מסתובבת עם החבר'ה, עם הבנים, ואז מוצאת לעצמה חבורת סקייטריות שמבינה שהיא היא זו שתהיה לצידה, היא זו שתתמוך בה. אז שלושה סרטים שבהם כזה אישה מגלה את זה שהיא צריכה לצידה קבוצה. אז קודם כל זה נורא מתאים לפסטיבל קולנוע פמיניסטי, כי זה איזשהו סוג של התעוררות נשית של להבין מי בצד שלך ומי לא. אז יש שלושת הסרטים האלה, אז אמא, תנסו אותו, ולצידו מתיאס ומקסים של קסביה דולן, שגם הוא, קסביה דולן תמיד עובד נורא יפה עם מוזיקה, עריכה מוזיקלית אצלו תמיד פנומנלית, זה סרט יחסית מינורי שלו, זה סרט מהסוג שאני לא תמיד אוהב, של חבורת חברים מתכנסת לסוף שבוע בבית, שותים יותר מדי, ודברים ככה, סודות נחשפים וכן הלאה, אבל יחסית לצווי דולן שלא מעט מהסרטים שלו הם פשוט היסטריים מדי בשבילי, צעקנים ונורא מלודרמטיים וכן הלאה. דווקא הסרט הזה חיבבתי אותו והוא היה שנון ומשעשע וסימפטי ונחמד והלכתי איתו על זוג חברי ילדות שהם כל מיני דברים, הדברים המודחקים. ביניהם מתעוררים במהלך הסוף שבוע הזה. עוד סרט שונה מאוד, כל הסרטים האלה הם סרטים שיש בהם איזשהו סוג של משהו אנרגטי, הסרט עם הסקייטריות, שוב, קוראים לי בגדד, תזכרו אותו, סרט, לפחות הסצנות עם הסקייטריות, יש בהם אנרגיה מאוד יפה, גם אנרגיה מוזיקלית, אז אמא, מתיאס ומקסים וקוראים לי בגדד, שהוא סרט ברזילאי, לא להתבלבל. אז אלה, מהפסטיבל TLV לקולנוע גאה, אתם צריכים לחפש את זה בגוגל, ומיום חמישי אתם יכולים לצפות בסרטים האלה באתר שלהם. הפסטיבל היהודי נפתח עם סרט שהזכרנו פה, דפדפו אחורנית, סרט של סת' רוגן כמפיק וכיוצר וכשחקן ראשי בשני תפקידים הראשיים, סרט שנקרא חמוץ אמריקאי, American Pickle, על יהודי מהשטטל של 1919 ברוסיה, שבורח מהפוגרומים עם אשתו ומאגר לברוקלין של 1919, כאמור, עובד במפעל למלפפונים חמוצים, כמובן, זה איזשהו סוג של בדיחה אמריקאית, שיהודים נורא אוהבים מלפפונים חמוצים, כן, Crossing the Lancy, איך קראו לעשות זה בעברית, האישה הלא יהודיה שמתאהבת במוכר מלפפונים חמוצים יהודי, אז יש איזשהו סוג של דימוי כזה שהיהודים נורא מתעסקים במלפפונים חמוצים, אז הוא עובד במפעל למלפפונים חמוצים, נופל לתוך אחת החביות של תחמיץ המלפפונים, החבית נאטמת, והוא נמצא ויוצא מהחמצתו שהוא משומר לחלוטין 100 שנה אחר כך. זה כן, זה החלק המטריק, והוא מגיע לברוקלין של ימינו ומתוודע לזה שבמקום יהודים יש עכשיו היפסטרים. אחד מהם הוא הנכד שלו, שגם אותו מגלם סת' רוגן, ואז יש אתר, ערוץ יוטיוב שנקרא Hasid or Hipster, כלומר, עושים קלוז-אפ על זקן, ואתם צריכים לנחש האם הזקן בברוקלין, האם אתם נתקעתם בחסיד או בהיפסטר. אז אני חושב שזה הרעיון של הסרט, המפגש הזה בין היהודי החסידי, היהודי השטטלי, עם הזקן והציציות, והכובע הקסקט, ובין הנכד שלו, שהוא היפסטר ברוקליני, גם עם זקן, אבל אין לו שום קשר ליהדות שלו, הוא יודע שהוא יהודי, אבל זה לא אומר לו שום דבר לחיים שלו, ואז באמת הסרט הוא איזשהו סוג של גילוי התעוררות, מאוד מעניין מבחינת סרט הוגן, של מישהו שמגלה מה זה אומר להיות, להיות יהודי. אז לא סרט מספיק טוב, סרט שאתם נורא צפים, אוקיי, איך הם יפתרו את זה בסוף, הם לא פותרים את זה באמת בסוף, אבל יש פה דברים נורא משעשעים ונחמדים. דיברנו על זה כבר בחווה בעבר, אז זה סרט הפתיחה של הפסטיבל היהודי כבר ממחר. עוד סרט דובר אנגלית בינלאומי יחסית גדול שיוקרן, והוא סרט שנקרא Resistance, התנגדות בעברית. סרט שביים במים מוונצואלה, אבל זה הפקה בינלאומית, אמריקאית, בריטית וכן הלאה. על השנים של מרסל מרסו, הפנטומימאי מרסל מרסו, כשהוא היה ברזיסטנס הצרפתי. שאני לא ידעתי שמרסל מרסו היה ברזיסטנס הצרפתי בימי מלחמת העולם השנייה. עכשיו, אם היו אומרים לי שיש סרט על מרסל מרסו, הפנטומימאי הצרפתי, ברזיסטנס הצרפתי, הייתי משוכנע שזה הסרט החדש של מל ברוקס, וכמות הבדיחות שהתחלתי להוציא מהראש שלי על הסיטואציות הקומיות שאפשר לעשות של מרסל מרסו ברזיסטנס, זה אי אפשר לבלום את זה. אז הסרט הזה הוא לא מצחיק. יש בו קטעים מאוד נוגעים ללב ומשעשעים, אבל הוא לא מצחיק. זה באמת על מרסל, או לפני שהוא היה מרסל מרסו, כשהוא היה מרסל, לא זוכר משם המשפחה היהודי שלו, בנו של הקצב בשטרסבורג, שאין לו שום עניין ביהדות כאמור, עד שהוא מגלה שהוא חייב להבין שהיהודים צריכים להילחם כדי להינצל מהנאצים, אז מצטרף לרזיסטנס. אבל, אז כן, אז זה לא סרט רציני, הוא גם לא סרט, יש בו קטעים מקסימים, יש בו קטעים טובים, הוא קצת מלודרמטי, הוא קצת כבד, הוא קצת בנאלי, קצת, לא בנאלי בעשייה שלו, פשוט יש לו סיפור, באמת נוגע ללב ומעניין, וג'סי אייזנברג, בתור מרסל מרסו, גם הפתיע אותי לטובה. היה לי מעניין איתו, והוא עשה את זה לא רע, את הדבר הזה. אז אלה שני סרטים מהפסטיבל היהודי. אני אזכיר מהר, פסטיבל סרטים בערבה, סרט שנקרא השנה שלי עם סלינג'ר, אבל אני חושב שהוא לא מוכן בגרסת האונליין, אז הוא לא רלוונטי לדיון שלנו, אבל סרט פולני שנקרא לעולם לא ירד עוד גשם, שהוא כן מוכן אונליין, זה נציג פולין לאוסקר הזר. סרט מאוד מעניין, יש שם קודם כל סצנה אחת שהיא ציטוט מפורש מסטלקר של טרקובסקי, אז זה כבר גורם לי לשים לב, אוקיי, מה קורה פה? והוא מעניין מבחינה קולנועית, הוא נורא רפטיטיבי, נורא חוזר על עצמו, אבל יש בזה איזשהו סוג של אג'נדה, כי זה סרט על מישהו שיש לו איזשהו סוג של כוחות ריפוי וכוחות היפנוזה, שהם כנראה על טבעיים, אז יש פה משהו ברפיטיציה הזאת של הסרט, משהו שהוא קצת היפנוטי, הוא לא, הוא סרט, באמת, יש בו קולנוע מאוד מעניין ומרשים, הוא לא אחיד, אבל זה אחד הסרטים שבאמת מאוד עניינו אותי לראות בפסטיבל הזה של סרטים בערבה. אז הנה, אתם יושבים בבית, לא יודע מאיפה אתם מקשיבים לי, אבל מאותו מקום שאתם מקשיבים לי, אתם לא צריכים להרוז שום תיק לשום מקום, אתם יכולים לראות עכשיו סרטים שלושה פסטיבלים פה בישראל, כבר השבוע, ולבחור לכם מה מעניין אתכם, דוקומנטרי, עלילתי, יהודי, להטבי. יש ביהודי, בפסטיבל יהודי, יש סרט על אישה שמגיעה לסרט שקרה שיבה בייבי, על אישה שפוגשת את האקסיט שלה, וגם את הגבר המאהב הנוכחי שלה, באמצע שיבה. ולעומת זאת, בפסטיבל הלהטבי, בפסטיבל TLV, יש סרט שנקרא Kiss Me Kosher, חתונה שלי עם סבתא, גם שקשור בלהטבים ויהדות וטקסים יהודיים. אז חלק מהסרטים באמת אפשר היה להחליף ביניהם במקומות. זהו, עד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה, אין לנו אפילו זמן לשיר סיום, ככה זה שיש כל כך בפסטיבלי קולנוע בבת אחת, אז אנחנו מדלגים על עוד שיר של אלביס קוסטלו מהאלבום החדש שלו, הלו קלוקספייס, יש לנו כבר שיר מוכן לשבוע הבא, יופי, ואני אומר לכם שלום, עד כאן תוכנית מספר 272.
סינמסקופ. סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווה.
That's the radio.
That's the DJ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.